אנחנו בספר הכוזרי, מאמר שלישי, סימן י"א, באמצעו, במהדורת דוקטור יהודה אבן שמואל, זה בעמוד ק"ז, למטה. וכן, קושר החסיד את מחשבתו בעניין האלוהי. עד עכשיו דיברנו על המעשים ודיבורים, עכשיו גם המחשבה מתקשרת, נקשרת בעניין האלוהי על ידי אותות שונים.
מה שונים?
אני לא אסביר. הלו הם המצוות שמקצתן פורשו בתורה שבכתב ומקצתן בתורה שבעל פה. הוא יסביר מה הן האותות האלה.
זה חלק מהמצוות?
כן, יש מצוות שעניינן אות קישור המחשבה, יש מצוות שהתכלית שלהן מוסרית, יש מצוות שתכליתן חברתית, ויש מצוות שתכליתן קישור המחשבה בעניין האלוהי. למשל, הנחת תפילין. הנה, כך הוא מניח תפילין במקום מסוים בראש, שהוא מקום המחשבה והזיכרון. מה המקור של המצווה הזאת?
תורה.
איזה תורה? שבכתב או שבעל פה?
בכתב.
שבעל פה.
למשה לא
היה תפילין. זה שאלה אחרת לגמרי. האם למשה היה תפילין או לא, זה לא קשור לשאלה אם זה בכתב או זה בעל פה. יכול להיות שזה בכתב ולא היה לו תפילין, יכול להיות שזה בעל פה והיה לו, יכול להיות שבעל פה וכן היה לו. בקיצור, ארבע אפשרויות. אז השאלה אם כתוב בתורה שצריך להניח תפילין. מה אתה אומר? אז זה אומר שלדעתך שפירוש הפסוק הוא שצריך להניח תפילין. איך אתה מבין?
על
הקערים טוענים אחרים. איך אתה מבין את הפסוק במשלי, קושרם על לוח ליבך עונדם על גרגירותיך? מה זה קושרם על לוח ליבך? כלומר צריך לקחת דברי המוסר של ספר משלי ולחפש את לוח הלב. לא יודע בדיוק איפה זה הלוח של הלב, אבל נגיד אני צריך לעשות איזה ניתוח ולכתוב את הדברים פה, נכון? זה משל. אז משל למה? מה זה אומר? שהדבר הזה צריך להיות כל כך
טבוע
בך, כמו שזה כתוב על לוח ליבך. עכשיו בתורה, והיו לתוטפות בין עיניך. מה זה תוטפת? זה תכשיט נשי. נשים שמות תכשיט כזה על הראש, והתוטפת מותמדת לראש. אז אומרים, והיו הדברים האלה לתוטפות בין עיניך, שהדבר הזה יהיה קשור איתך. כל מקום שאתה עולה תחשוב על זה, בשורבך, בקומך, לכתך בדרך.
לא הייתם להגיד, הוא קשרתם לא אותם דרך בצפות בנך.
לא אותה לידיך, כאילו שיש לך אותה לידיך.
לא, היה מספיק להגיד פעם אחת הוא קשרתם, אם דווקא יש פירוש, הוא קשרתם לא אותה לידיך, וגם היו צפות בעיניך, באים בא להגיד לך שיש לך בפירוש מיקום מדויק.
אז אתה חולק בזה על רשב"ם, כל הכבוד. רשב"ם, רבינו שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י, הוא אומר שפשט הכתוב הוא לזכור תמיד. כמו קושרם על לוח ליבך.
אבל יש לזה
המשך, הוכתתם על מזוזת ביתך, זה מצוות מזוזה, זה משהו אחר.
אבל אם זה פשט וזה המשך, אני בטוח ש...
רגע.
הוא לוקח פסוק עם משלי, שם זה ודאי בתורה.
כן.
משליך את זה לתורה, ואומר שגם לתורה נתברית את זה בתורה.
בסדר. אז זה בדיוק מה שטוען נגדו רבי יוסף טוב אלם. רבי יוסף טוב אלם הוא תלמיד אחיו של רשב"ם. אחיו של רשב"ם מזה? רבנו תם. זה שהכיר את החלב, מה? רבי יוסף טוב אלם, סליחה, רבנו יוסף מאורליאנס. רבנו יוסף מאורליאנס, נקרא בן פורטה. בקיצור, רבי יוסף מאורליאנס הוא נקרא רבי יוסף בחורשו. רבי יוסף בחורשו הוא תלמידו המובהק של רבנו תם, והוא כותב בראשו לתורה, יש מפרשים כמו קושרם על לוח ליבך, ואסור להגיד את הפירוש הזה. טוב, אבל אם אתה חולק על רשב"ם, דפקת את עגל. כלומר, רשב"ם זה בכל זאת מישהו. עכשיו, אני פה רוצה להבין עוד משהו. רשב"ם, הוא הניח תפילין או לא? הוא הניח. של רש"י או של רבינו תם?
של רש"י.
יש שזה הסבא שלו? או של רבינו תם? כי זה האח שלו.
לא,
אימא שלו זה יותר מסובך. כי אימא שלו הניחה תפילין. אבא של רש"י הייתה מניחה תפילין. השאלה אם הייתה מניחה כמו אבא שלה.
כמו הבן שלה.
כבנים, זה משפחה שענייני התפילין שמה זה מסובך. כבנים, רשב"ם תפילין הוא הניח. ואם אני אשאל את רבנו תם, תגיד, את רשב"ם, כשאתה מניח תפילין, זה דאורייתא או דרבנן? מה הוא יענה?
דאורייתא.
דאורייתא. איפה זה כתוב? הוא אומר זה לא כתוב. לא כתוב, זה דלתא. יפה. זאת אומרת, קודם כל, כאן שההבחנה שבדאורייתא לידי רבנן, זה לא אם זה כתוב או זה לא כתוב, אלא אם זה מפי הגבורה או לא מפי הגבורה. זאת אומרת, אנחנו קוראים דאורייתא כל מצווה שמשה מסר לנו שהוא קיבל מפי הגבורה. זה נקרא דאורייתא, בין שזה כתוב בין שזה לא כתוב. ודי רבנן, זה יהיה כל מצווה שנאמרה על ידי גדולי ישראל, כולל משה, שלא מפי הגבורה, אלא מפי עצמו. ולפי זה יש בתורה מצוות די רבנן. הלכה למשה מסיני זה דאורייתא. אם זה באמת למשה מסיני. משה גם כן אומר כי תבואו אל הארץ תעשו כך וכך, ולפני שאתם באים אל הארץ אל תעשו, אתם עושים כי אני אמרתי. אז זה דבר, משה אמר להניח תפילין, האם הוא אישית הניח תפילין או לא, זו שאלה בכלל לא קשורה לעניין, כי יכול להיות שלא היו לו ארבע פרשיות, אז איך הוא יניח ארבע פרשיות, כן? אבל זו שאלה אחרת, כן? אבל זה שאנחנו צריכים להניח תפילין, זה קיבלנו מפי משה, ומשה לא כתב את זה בתורה. ברור? עכשיו, ברור שכאשר התורה שבעל פה אומרת להניח תפילין, היא בזה מפרשת במידת מה את הציווי והיו לצאת דפות בין עיניך. אבל לא שזאת הכוונה המקורית של הפסוק, אלא זה האופן של התורה שבעל פה לקיים את הפסוק הזה.
אתה אומר שאפשר לקרוא את הפסוק כמו
הקראים. אתה יכול לקרוא את הפסוק כמו הקראים, לא מפריע לי. תקרא אותו כמו הקראים, אבל תעשה מה שהרבנים אומרים. זאת אומרת, כי הרבנים אומרים, זה הלכה למשה מסיני, זה מפי הגבורה, זה דאורייתא, מה שאתה רוצה.
אז למה שהתורה תכתוב
את זה? כי לתורה שבכתב יש מטרה אחרת מאשר ללמד אותך הלכה. כדי שתלמד הלכה, בשביל זה יש תורה שבעל פה. התורה שבכתב יש לה מטרות מוסריות, היסטוריות, מה שאתה רוצה. יש מטרות אחרות בתורה שבכתב. ללמד אותך את הנהגת השם בהיסטוריה. חלק מהדברים שאתה צריך לדעת כדי להבין את הנהגת השם, זה שדברי תורה צריכים להיות חרוטים על ליבך. איך הדבר הזה יעשה הלכה למעשה? תשאל את חכמי תורה שבעל פה ויגידו לך. כן.
יש לי כמה שאלות
פה. בבקשה, לדבר.
הרב המשיך, אז אני אתחיל מאחרון דווקא. הרב אומר
אחרון
הרב עכשיו אמר שהגישה לתורה היא לא הלכתית אלא מוסרית.
למשל,
מה הטעם שאומר רבי יצחק לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא מהחודש הזה, לכן אדם מסכים בלשית? אם כל הרעיון של המוסריות, אז למה בכלל השאלה, כאילו למה אתה מתחיל? ברור איזה מוסריות, אתה מתחיל בראשית, לא היה טעם להתחיל מהלכות החודש הזה לכם.
זאת אומרת, מה הווה מינה בכלל?
אם רבי יצחק אומר שהיה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, סימן שההבנה שלו היא שהתורה היא ספר הלכות.
לא, אלא שהתורה היא ספר שאומר לנו שצריך לעשות את ההלכות.
אז מה הבעיה בראשית? אז למה הייתה לו בעיה שהתחילו בראשית?
כי אין שום משמעות לשום ידיעה שאין לה השלכה מעשית. צריכה להיות השלכה מעשית לסיפור.
אני לא חושב שהשלכות.
מה השלכות המעשית?
נגיד בבראשית יש על כן גיד הנשה וזה שלא...
לא, אפשר לשים את גיד הנשה אחר כך. היה אפשר להשאיר אותו בתורה שבעל פה. זה הרבה דברים היה אפשר לעשות.
טוב, עוד שאלה.
כן?
נגיד בגמרא שהגמרא שואלת נגיד לגבי, לא משנה, אבל כל מקרה ששואלים לגבי תפילין נגיד האם הן שחורות, אז אומרים זה הלכה למשה מסיני. לא שואלים בכלל האם יש מצווה להניח תפילין, זה דבר ברור. וגם שהן שחורות, שזה גם דאורייתא, בעצם אם זה הלכה למשה מסיני זה גם דאורייתא, על זה כן שואלים. זאת אומרת שעושים איזו הבחנה מסוימת בין דבר שכתוב, זאת אומרת שזה ברור צריך להניח תפילין, לבין דבר שלא כתוב שם שחור.
איך רשב"ם יתרץ את זה? אל תקשה עליי, תקשה על הרשב"ם. נו, איך רשב"ם יענה על זה? תגיד שמצוות הלכת תפילין ידועה, ולכן אין אנחנו צריכים לכנותה הלכה למשה מסיני. ידועה. וידוע שזה האופן לקיים והיו לתוקות מעיניך. כל השאלה שנשארה, מה המקור לשחור? בסדר? אגב, התפילין, זה לא נכון שהן צריכות להיות שחורות הלכה למשה בסיני, הרצועות צריכות להיות שחורות הלכה למשה בסיני. טוב.
איזה מצווה מדרבנן
יש משה בבית? למשל, הוא יום שמחת חן.
לא,
אז כתב לך תוצאות זה דורייתא. ביום שמחת חן, אומר רבי אברהם בן עזרא, כשתחזרו מן המלחמה ותקבלו יום שמחה, זה בוודאי מצד דרבנן, ותקעתם לך תוצאות דורייתא. או למשל, כסף ייתן כמוהר הבתולות. כמוהר, כפי שאתם נוהגים לתת כתובה. הכתובה דרבנן. בסדר? אז אם כן, יש מצוות דרבנן שמוזכרות בתורה, ומצוות דאורייתא שלא מוזכרות בתורה. למשל, הלכות שחיטה. מוזכר, נכון? וזבחת כאשר ציוויתיך. אומר רש"י, אלו הלכות שחיטה שניתנו למשה מסיני. איפה ציווה? בעל פה. בסדר? טוב, אז כל זה רמוז במה שאומר פה, שכשהוא בא להזכיר את האותות, הוא אומר חלקן בתורה שבעל פה, חלקן בתורה שבכתב. מה פתאום הוא נזכר כאן להגיד את זה? יש מצוות שהן בעל פה, בגלל שהתפילין זה בעייתי מפני פשוט הכתוב. בסדר? עכשיו, אז אולי נגיד, נעיז ונאמר, אני אומר מיד שזה לא נכון, אולי נעיז ונאמר שהתפילין חודשו בדור מאוחר, כפי שאומרים כמה חוקרים באוניברסיטה. מה אתם אומרים? זאת אומרת שמבית שני או בסוף ימי בית שני פתאום המציאו הרבנים שצריך גם להניח תפילין ככה בתור קופסה וכו', אבל בימי בית ראשון בכלל לא ידעו את זה.
אולי כל יום
סיפור אחר. אני רוצה לדעת האם בכלל מושג התפילין יכול להיות מאוחר. אני לא מכיר את המדרש הזה, יכול להיות, אבל זה פשוט. טוב, אבל מדרשים על קורח,
שאול,
אז דרשו שם ש כן, אתה בת וזה בקבר יחזקאל מצאו תפילין, זה נכון, אבל קבר יחזקאל זה מקום שבעיראק עד היום הזה קיים, והייתה שם גניזה. אז הכוונה, זה שמצאו תפילין עתיקות בקבר יחזקאל, זה לא אומר שיחזקאל הניח את התפילין האלה. זה הכוונה ששם גנזו. מזה הביאו ראייה לרבנו תם.
אבל באמת על שאול כתוב שהייתה לו פה
עצדה. עצדה, נכון. אז בסדר, אז זה דרש. אז השאלה, האם יש לך הוכחה היסטורית שהתפילין שאנחנו מניחים היום זה דבר כזה?
צריך למצוא תפילין עם פחמן 14 ולבדוק.
זה אתה מתכוון? אם תמצא תפילין עם פחמן 14, שבפחמן 14 אתה יכול לבדוק שמדור יציאת מצרים. מצוין, לא תמצא, מה תעשה?
שאלה גם איזה ניחו, רש"י רבנו תם.
התשובה היא פשוטה, ברור שהיו תפילין, שהרי המצרים הקדמונים הניחו תפילין.
אבל לא במובן,
וכיוון שהתורה אמרה שזה זכר ליציאת מצרים, אז זה סימן שמדובר בפועל בתכשיט ששמים על הראש.
אבל
המצרים כדרכם של הפרעונים שהיו מניחים נחש קטן פה ונחש קטן כאן, נכון? אז אם התורה אמרה שזה לעומת זה, אז כן, ולהיות על ידיך כי בכל זה כי הוציאך השם ממצרים, זה סימן שהיא אומרת לעשות מעשה הדומה למה שהם עושים. נכון? טוב. זאת הוכחה נסיבתית. לא, אני לא אגיד את זה, אבל אני אומר שפה, כיוון ש... לא, לא, כי... לא, כי יש קושיה, אני אומר בסדר, קושיה של הקראים, שהקראים יקשו מדוע, אם התפילין זה דבר כזה כדור, מדוע לא מוזכר הדבר הזה בכל התנך כולו. כן?
לא
בסדר, יש עוד כמה דברים. אז אני מתייחס לקושיה הזאת, אז אני אומר, לפחות לגבי הקושיה הזאת יש לנו תשובה. בסדר? כן, זה דבר פשוט. בכלל, יש תבליט, מפני בהוכחות ארכיאולוגיות, יש תבליט בארמונו של סנחריב, מלך אשור, בארמונו בנינווה. מצאו שם תיאור של כיבוש העיר לכיש. העיר לכיש הייתה עיר בממלכת יהודה. ורואים שם חיילים אשורים יורים חיצים לכיוון החומה, ויהודים שגם כן יורים חיצים לכיוון החיילים של סנחריב. בימי איזה מלך? אבל לא היה לו צבא. אז ושם רואים שהחיילים היהודים יש להם כמין פס כזה מסביב לראש, ופה זה במקום של הקודקוד זה יותר רחב. עובדה, לא יודע, תסתכלו בעצמכם על התבליט, תגידו, זה משכנע אתכם עוד. טוב, כל זה היה יציאה מהנקודה המרכזית.
לא,
הם היו מהנחל החרדי. שתי קוביות על ג'נטקס, כן. זה מין קסדה מיוחדת בשביל הקשר.
זה צריך להיות קובייה
תוכה? צריך להיות מרובה. עכשיו, מה זה מרובה? האם זה ריבוע? זה לא ברור. כי יש יש דעה בראשונים שגם מלבן זה טוב. אנחנו לא פוסקים כך, אבל יכול להיות שהיסטורי, מי שאומר מלבן הוא הצפק. וגם לא ברור שזה כל כך צריך להיות קובייתי גבוה. כלומר, אין לנו ראיה שהאורך של של הגובה, כלומר, שהגובה צריך להיות בדיוק במידת הרוחב. יכול שזה יהיה יותר שטוח. וכך נראות התפילין שמצאו במצדה. אלה יותר שטוחות. טוב. אבל בסדר, משתדלים. אני אומר, השאלה היא אם כל הדברים האלה הם לעיכובה. כי השאלה, מה קדמוננו קראו ריבוע? אגב, מציאותית בלתי אפשרי. זה טכנית בלתי אפשרי לעשות ריבוע מושלם בתפילין. ידוע, זה ברור. זה דבר שהוא טכנית, איך שהאור בנוי וכו', הטכניקות שיש בידינו היום, אין ביכולתנו לעשות ריבוע מושלם, בלתי אפשרי. יש אפשרות לעשות ריבוע מתקרב. כמעט בכל דבר זה ככה, נכון. לא, אם היית צריך לעשות את זה מפלסטיק, יכול להיות שהיית יכול לעשות מושלם. או, כן, אתה יכול לשחק עם זה. באור של בהמה לא תצליח. טוב. כך הוא מניח תפילין במקום מסוים בראש. כן, כנראה, לא יודע, אני לא בקיא, לא עשיתי תפילין בחיים שלי, אבל אני אומר לכם ש... ככה זה, כן? בכלל, מה שהיום עושים תפילין מאור אחד, כן? כולם אומרים צריך תפילין מאור אחד. זה דבר שלפני 100 שנה לא ידעו. פשוט לא הייתה טכניקה מאפשרת עשיית תפילין מאור אחד. מצאו פעם בזה תפילין עתיקות שהיו עשויות מאור אחד, כנראה שעשו את זה במאמצים מיוחדים, אבל זה לא היה מקובל. טוב. לא היו, לא היו. כן. יכול להיות שהשתמשו, אותן תפילין עתיקות שמצאו פעם אחת, שנעשו מאור אחד, יכול להיות שנעשו על ידי אבנים. שסיטטו במיוחד אבני שיש לצורך
העניין. שלחפו
כן, כן, ברור. טוב. כך הוא מניח תפילין במקום מסוים בראש, שהוא מקום המחשבה והזיכרון. הוא ממשיך מעין רצועה המגיעה על ידו, כדי שיראה אותה בכל שעה. כן, זה דין מיוחד. כן? וכן הוא מניח תפילין של יד, כנגד הלב, מקור הכוחות, וכך הוא נושא ציצית לבל יטרידוהו חושיו בענייני העולם השפל. וכמו שאמר כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אין אותו סיפור שמסופר במסכת מנחות על אדם, מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית, ועל ידי כך ניצל מן הזנות. כן, יש שם סיפור מסובך וארוך, ניצל מן הזנות. כדי שהוא יראה. אם יש לך משהו על הראש של הכיפה שלך, אתה לא מסתכל עליה כל היום, אני חושב. לא, כי הציצית זה ברור שאתה רואה אותה. התפילין אתה לא רואה. אם זה רצועה מעל הראש, אז אתה לא רואה, נכון? לכן אני צריך להזכיר את זה שיש רצועה. לא, הרצועה צריכה להיות מקדימה. אהו, אשר לתפילין כתוב בהן דבר ייחוד השם. אגב, הרצועות האלה, איפה הם? נגיד אם אדם לובש צעיף או כפייה כמו של הערבים, אז איפה הוא שם את התפילין שלו? מעל הבד או מתחת הבד?
מעל
הבד.
מתחת.
למה מתחת? זה נכון, ככה עושים היום, אבל דעת הרשב"א נגיד על הדעת הזה. כן, דעת הרשב"א שהתפילין צריך להניח אותם מעל הכל. אם יש לך כובע, אתה שם את התפילין על הכובע. למה שיהיה חציצה? הרי הרשב"א אומר שחציצה זה שייך בתפילין של יד. שהן צריכות להיות על ידיך. אבל בתפילין של ראש שנאמר וראו כל עמי הארץ, עד רבה, זה צריך לגלות החוצה, לכן לא צריך לחסות, אלא עד רבה שיהיה גלוי. כן, 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 אז הריבש אומר על זה, הריבש, רבינו יצחק בר ששת, שיש אומרים שהוא היה ספרדי כי הוא היה בצפון אפריקה, אז אומר שהרי נשאל על ידי אדם שהיה מוכרח לשים תחבושת על הראש מפני הקור, ואם לא אז הוא היה מצטנן, שאל אותו מה אני אשים תפילין של ראש, אז הוא אומר תשים על התחבושת, כדעת הרשב"א.
אבל ההלכה לא
נפסק כדעת הרשב"א. הלכה, כן, לכתחילה אומרים זה, אבל הסיפור שהשערות עשויות לחצות, לא יודע מאיפה לקחו את זה. זה רק בגלל שלא רוצים שלבחורים בישיבה התיכונית יהיו שערות ארוכות, לכן המציאו את הדבר הזה. כן? אבל זה לא נכון. שיער ארוך איננו חוצץ לפני תפילין, אני חותם לכם.
כן?
אז אומרים, זה נזיר, זה משהו מיוחד. אבל לא יודע, היה מנהג בצפון אפריקה שאבל על אביו ואמו איננו מסתפר שנה. שנה שלמה. נכון? אז אם הוא לא מסתפר שנה שלמה, איך אין פה חציצה לתפילין? אז כנראה שלא חשתו לדבר הזה. מה? מה שכן יכול להיות זה אם אדם מהפך את השיער, זאת אומרת יש לו שיער והוא מהפך אותו לשכבה נוספת, זה יכול להיות שנקרא לזה חציצה. אבל אם השיער הוא ישר, למה שתהיה פה חציצה?
זה כנראה נולדה
הבלורית. הבלורית זה מאחורה. אה, זה מצד הצניעות שלהם, שאתם ככה הוא מצניע את דרכיו. זה מה שכתוב וראו כל עמי הארץ, זה נאמר במלחמה. אה, את הריצועה צריך לראות. מה? אז זה תלוי. כן? במקומות שאנשים לא יניחו תפילין, אז תלמידי חכמים יצניעו. אבל זה לא בסדר שאנשים לא יניחו תפילין. למשל, שאלו את רבי נתרונאי גאון, את רב נתרונאי גאון שאלו, האם מותר להניח תפילין בציבור? ציבור. או שיש בזה משום יוהרה?
שהציבור לא
מניח. לא, פשוט, זה היה מובן לי. השואל לא העלה על דעתו שכל יהודי צריך להניח תפילין. אז הוא שאל את רב נתרונאי גאון, לא להבין מה מדובר כאן. הוא שואל את גדול ישראל בדורו. הוא אומר, האם מותר, כבוד הרב, להניח תפילין בציבור? מה?
אולי לא
בתפילה. לא, לא, לא. יש כאלה שפרשו ככה את השאלה. באמת זה כל כך הביך אותם, השאלה הזאת, שהם אמרו שהכוונה לא מזון התפילה. זה כתוב בתוספות. לא בתוספות, אבל כתוב בתוספות. שבאמת היהודים לא הקפידו על הנחת תפילין, ולכן רב נתרונאי עונה לו, מעניין התשובה של הנתרונאי, בוודאי שאין בזה יוהרה, כי באמת אלה שלא מניחים הם לא בסדר. ככה הוא אומר, אלה שלא מניחים זה לא בסדר. מה זה מימיו? שלא הניח תפילין מימיו. פעם אחת זה בסדר, כן, בבר מצווה וזה, לקח תפילין של הסבתא. מה? כן, בדיוק. אז ככה קפת את זה למה נח תפילין מימיו. אבל זה לא מקובל. הראשון שגרם שמניחים תפילין זה הסמג, רבנו משה מקוצי. הוא הסתובב בכל אירופה ושכנע את היהודים להניח תפילין. הוא תלמיד של רבנו תם. נכון.
התחלנו
בהתחלה
לדבר
עם
תפילין במדבר.
אני טוען שכן. הניחו, השאלה אם כולם עשו את זה.
ש...
לך...
כזה.
לא, הכוונה שזה היה רפוי בידם, זה מה שאני רוצה לומר. ברור ש...
צריכים להניח ולא הניחו.
נכון.
אז רק הסמג הוא זה שחידש שיהודים הניחים תפילין בכל יום.
נכון. לא, זה לא שהוא חידש. זה גם כתוב בגמרא שצריך להניח תפילין.
מה?
זה גם כתוב בגמרא שצריך להניח תפילין.
כל יום.
אבל לא עשו. אז החיילים שלנו היו מניחים תפילין בבית שני. אבל הגמרא במסכת שבת אומרת שהנחת תפילין היא מצווה רפויה, כיוון שלא מסרו את הנפש עליה, רפויה בידם. מה שאין כן ברית מילה, כיוון שמסרו את הנפש עליה, כל היהודים מלאים.
כן, אבל למשל היום חייל אומרים לא שילחם ולא יניח, כי שם דווקא
הניחו תפילין. כן, הניחו תפילין במלחמה. כן,
ירד וחזר.
כן, היו תקופות כאלה, תקופות כאלה. זה קרה. כן.
אבל
אגב, למשל, אחד מאבות הכנסייה מספר, שכחתי מי זה היה, מספר שהרבנים בבבל מניחים תפילין בראשם. נכון, הרבנים בבבל. יכול להיות, כן.
אנחנו אמרנו שהמצוות שמחשבות בתור הקטגוריה של אותות,
אגב, סליחה, הארי אומר שלא צריך להניח תפילין כל היום. כן, מה אתה אומר?
אנחנו אומרים שהמצוות שנחלו בקטגוריה של אותות הן מצוות שהתפקיד שלהם זה קישור המחשבה בעניין האלוהי. עכשיו, האם הדבר הזה נועד אם כן שמדברים על מצוות ועכשיו מרגע שנדע על כל מצווה כזאת צריך איך היא משפיעה עליי, זאת אומרת, זה בזה שאני רואה את הציצית, אני רואה את התפילין, או שיש לה גם כן עניין לקשר את המחשבה של החברה סביבי לעניין האלוהי.
בעיקר אותך.
אני צריך לדאוג שגם כן אחרים יראו את התפילין שלי, אחרים יראו את התפילין שלי, וכן הלאה.
זה בעיקר בשבילך. הרמב״ם אומר, כשאדם עטוף בטלית מצויצת, ותפילין בראשו ובזרוע, מיד הוא מתמלא יראה.
זה לגביו.
כן, זה לגביו.
זה התפקיד של האוטו.
כן, זה פעולה אישית עליך.
ולהשפיע על הסביבה שלי.
טוב, הביגוד, זה יכול להגיד בציצית.
לעשות יחסי ציבור לעבודת השם, על ידי
זה
שאנשים...
כן, זה הציצית.
עובד השם.
זה הציצית.
אז זה גם אותי, זה הציצית.
כן. כן. מה זאת אומרת? אני רוצה להגיע עכשיו, לא, יכול להיות שזה גם סגולית. הרי זה משהו מגריר כל הזמן, שכל המצוות כולן זה השראת השכינה, ואי אפשר לדעת את שיעורן אלא על פי גילוי. עכשיו אנחנו מדברים, מאמר שלישי ולא מאמר ראשון. מאמר ראשון בא לדבר על המצוות מצד השפעתן הסקודית, מאמר שלישי מצד החסידות. זה כהבדל שיש בין ספר בראשית ושמות לבין ספר ויקרא. בסדר? אגב, אני רוצה, בנושא שהתפילים לחתום את הנושא, יש במסכת ברכות, שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר 13 מידות, נתעטף, לא, זה במסכת ראש השנה, נתעטף כשליח ציבור. נכון? אז מה משה ראה? ראה תלית, נכון? תלית עוטפת. ובמסכת ברכות כתוב מה יראה לו? קשר של תפילין. אם התפילין הם מתחת לתלית, אז איך הוא ראה? אז מכאן שהקדוש ברוך הוא פסק כדעת הרשב"א.
הוא לא התעטף על הראש, רק על הכיפה.
אולי
התעטף, כוונה,
שם
מצנפת, קרף מצנפת, כמו כל הלאה. שם את התלית, ואז התפילין היו מתחת, וזה מה שמשה ראה. כשליח ציבור, כתוב. מתעטף כשליח ציבור. זה קצת קשה היום.
אז הוא לא שם על
הראש.
לא, אפשר לשים את התלית על הכובע, מה לא?
לגבי מה שהרב אמר לי מקודם, זה שלגבי...
למה יש לך כובע?
זה שלגבי תפילין כתוב והיה לך
לעולם
אז זה לסביבה.
לא, למה?
לסביבה מבחינתי זה כולי אלמה, הרב רוזיני אמר שכולי אלמה זה עם ישראל. אז זה כשאני אומר, זה הכל.
לא, למשל, התפילין כתוב עמי הארצות. יראו כל עמי הארץ, גם הגויים. לגבי השבת, זה לא נאמר כלפי הגויים. אלא ביני ובין בני ישראל. מה? כן, נכון. אישי, כן. כן, צריך לעשות הבחנות. אז יש לך עכשיו עבודה של שיעורי בית לעשות על מצוות האותות ותפקידה. איפה הם? אשר התפילין כתוב בהן דבר ייחוד השם ודבר שכר ועונש, ונאמר עליהן כן זכר ליציאת מצרים, שראיה שנדחותה להיות לעניין האלוהי התחברות בנבראים והשגחה עליהם וידיעה במעשה. ושוב, כל הנאה חושית שהחסיד נהנה, זוכר הוא לברך את האלוה עליה. כן, זה איכות ברכות. כן, אבל יש הבדל בין ברכה ראשונה לברכה אחרונה. כן, הברכה לפני הנאה וברכה שאחרי הנאה. זה בכלל לא אותו דבר. כן, זה גדול.
אבל
גם ברכה אחרונה שאיננה על הלחם היא דרבנן, אבל יש תפקיד אחר לברכה הראשונה ולברכה האחרונה. מה המטרה של ברכה? אני עכשיו עומד לאכול משהו, לפני שאני אוכל אני מברך, לפני שאני מריע אני מברך. מה המטרה של הדבר הזה?
לחלל
את זה, לא לקדש, אלא לחלל. זה הגמרא במסכת ברכות. כאשר אני בא לאכול, זה לא שלי, זה של ריבונו של עולם, לשם הארץ ומלואה. לכן צריך לעשות פעולה של חילול, פעולה שמביאה את זה מתחום הקודש אל תחום החול, זה הברכה הראשונה. ואז מכאן ואילך, והארץ נתן לבני אדם, שאם לא כן כנהנה מקודשי שמיים. אז מה זה טוב לחלל? אז אל תאכלו בכלל, אולי לא נאכל ולא נחלל, אז טובה שנמות בלי זה. טוב, זה משני, אז תאכל רק שזה פיקוח נפש.
אז זה עוד יותר גרוע.
מה?
אז זה יותר גרוע. אבל אז זה יותר אתה תלוי, זאת אומרת, תלוי
באמת. לא, זה אומר שכאשר אני אוכל מאכל שחיללתי הוא מקדושת הטבע שבו, אני עכשיו מרומם את זה לקדושת האדם, קדושת הנשמה שבו.
אבל זה לא בברכה האחרונה?
לא. עצם זה שהמאכל עובר אליי, זה נותן לי אפשרות לקדש אותו, אבל בקדושה חדשה. כן, אתה צודק, הברכה האחרונה עושה את זה. כלומר, אני צריך להעביר אותו מקודש אל קודש דרך החול.
אבל הרב הסביר פעם שאם לא בירכת.
מה?
מה זה קדושת הטבע?
יש שני אופני קדושה במציאות, קדושה שבטבע, קדושה שבנשמה. קדושה נוכחות אלוהית, כן? נוכחות האלוה במעשיו. זה אתה לא יצרת את זה, זה ריבונו של עולם מטפל בזה. או? אתה לא טבע, אתה אדם, ולכן כדי שתוכל לקחת חלק מן הטבע, להוציא אותו מכלל הטבע ולצרף אותו אל הגוף שלך כאדם, אתה צריך קודם כל להרשות לעצמך את זה. איך אתה מרשה? על ידי שאתה מודה. כן, ברכת הנהנים היא ביסודה הודאה, המוציא לחם מן הארץ. אתה מודה, אתה מודה, אז זה שלך.
מה?
כלומר יש בזה הכרה שזה לא ממך אלא שהדבר הזה ניתן לך. לא, אבל אתה מודה על כך שריבונו של עולם מעוניין שזה יינתן לך. כלומר, זה... כן. וזה מוציא את זה מקודש הלכות. כלומר, כל זמן שאני לא מכיר שריבונו של עולם הוא זה שנותן לי, אז אני גזלן. כלומר, אני מתנהג כבתוך שלי, כשזה לא שלי. אבל כיוון שהמטרה היא שזה יינתן לי, די בהכרה כדי שזה אכן יעבור אל רשותי. כן. נכון. לא, אחר כך אני מרומם, אני אוכל, וזה מצטרף עכשיו אל חיי החולין שלי כאדם. ברכה אחרונה, עכשיו אני מרומם את זה אל חיי הנשמה שלי.
סליחה, רב. הרב הסביר פעם שאם אני ברכתי תפוז ואכלתי תפוז, יש שתי אופנים. או שאני הופך להיות תפוז, או שהתפוז הופך להיות אני.
נכון.
צ'יפס.
גם שוקולד זה טוב.
אז זאת אומרת, האכילה בלבד היא לא זאת, היא לא זאת שמרוממת.
תלוי מי אתה. אם אתה אדם קדוש, עצם האכילה זה מרומם. אם אתה אדם רגיל, אז צריך גם את הברכה.
לגבי ההכרה, שכל מה שנצא כדי לחייל את זה, זה להכיר בנוכחות השם בטבע. אז זו הסיבה שכל הברכות, אני לא מודה שהקדוש ברוך הוא נתן לי אוכל, אלא אני פשוט מודה במעשה השם. ברוך בורא פרי העץ, לא תודה רבה שנתת לי את הכוח.
זה זה.
שהכל נהיה מדברו.
אבל...
אני לא אומר שום דבר, אני לא מוזכר בברכה.
נכון. נכון.
אני יותר מוזכר בברכה האחרונה, אני לא מוזכר.
נכון. טוב. הלאה. ונמסר לנו בקבלה ובמסורת כי השיעור הקטן ביותר שבו אדם מישראל יוצא ידי חובתו בתשבחות לאלוה הוא 100 ברכות בכל יום. כן? זה, למדו את זה מהפסוק מה השם אלוהיך שואל מעמך, אל תקרא מה אלא 100. צריך מכן 100 ברכות בכל יום, לא פחות מזה. מהן? זה לא מסובך להגיע לזה. הברכות הידועות מסדר תפילותינו, ואחריהן ישתדל, זאת אומרת, בסדר תפילותינו יש 3 פעמים 19 ברכות, וברכות השחר וברכות התורה, זה כבר יוצא להרבה, וברכות של קריאת שמע לפני ואחרי, אז זה כבר תפילותינו. עכשיו שלא לדבר על כל ברכות הנהנים, ברכת המזון, ברכת אשר יצר וכדומה, כל הברכות האלה זה מצטרך בסוף ל-100 ברכות. ובשבת יש קצת פחות ברכות, משלימים. כן. ואחריהן ישתדל להשלים את המספר על ידי ברכות הנהנים על דברים שבריח, שבאוכל, שבשמיעה ושבראייה, וככל אשר יוסיף ברכות יוסיף קרבה אל האלוה. וכמו שאמר דוד, פי יספר צדקתך כל היום תהילתך, כי לא ידעתי ספורות. רוצה לומר, אין מספר הברכות יכול להקיף את שפחך, אבל אני מקבלו עליי לכל יום מימי חיי, ולא יגרע ממנו לעולם.
איזה ברכות יש על
שמיעה? שכוחו וגבורתו מה לעולם, שהחיינו, הטוב והמיטיב, דיין האמת. עוד, בסדר, ברכות השמיעה. יש כן, יש במהר"ל מפראג בספר גבורות השם שאלה על עצם המושג של אגדה של פסח, הרי גבורות השם זה על חג הפסח, הוא שואל איזה היתר יש לומר אגדה של פסח שהוא שבח לקדוש ברוך הוא. הרי מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. מי יכול למלל גבורות השם? רק מי שיכול להשמיע כל תהילתו ולא חלק מתהילתו. ומכיוון שאין בידי האדם להשמיע כל תהילתו, אם כן כל שבח צריך להיות אסור.
יש לך שתי הכתובים, והגעת לבנך.
אז מה אנחנו רוצים להבין את הכתוב הזה?
זה מה
שחזקיהו
אומר?
שם אלוהים השבח? מה? זו השאלה, נכון. איך אפשר להלל ולשבח, הלא אין אנחנו יכולים להקיף את כל מה שצריך לומר? זאת אומרת, במילים אחרות, כל שבח שאדם אומר הוא גנאי כלפי הקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא אומרת מסכת ברכות, משל למלך שיש לו 1,000 דינרי זהב ומשבחים אותו ב-1,000 של כסף, גם באיכות וגם בכמות, לא גנאי הוא לא? נכון? עונה המהר"ל שתלוי מה היא כוונתו של המשבח. אם כוונתו של המשבח היא כוונה פילוסופית, זאת אומרת להגדיר את גבורות השם, זה גנאי. אם אתה רוצה להסביר מי זה הקדוש ברוך הוא, אל תסביר, זה גנאי. אבל אם הכוונה שלך היא כוונה מוסרית, קיבלת, זה לא יפה לו להודות, זה בסדר. בסדר? כלומר, השבח הוא מותר כשבח מוסרי, כפעולה מוסרית. מה שאומר לך?
כלומר, בדרך כלל אנחנו מודיעים את זה שאנחנו לא אומרים את כל השבח. אנחנו רואים את כל
השבח. לא, זה בנשמת, נכון. אז למה בכל זאת אנחנו מודיעים? כן, בגלל כל מה שעשית עמנו, נכון? ועם אבותינו, לכן אנחנו מוכרחים להגיד משהו. כן. והנה, אין ספק בדבר שהאהבה לאלוה והיראה מפניו נכנסות בנפש האדם על ידי קיום המצוות האלה, ובתנאי שיקיימן לפי השיעור שנתנה בהן התורה. מה? שאם אדם משנה מהאופן שבו התורה אמרה, אז הוא מורה. לבל תביאהו השמחה בשבתות וימים טובים למדרגה שאליה מביא מסחוק והתעבוד, הבטלה וביטול תפילה בזמנה כמצווה עליהם. כן, שבת זה לא זמן ההיטול, זה זמן השמחה. ולבל תביאהו היראה להתייאשות מן המחילה והסליחה, שעל ידי כך יישאר האדם בפחד גדול מחייו ויעבור על מצוות השמחה בחלקו. זה אצל המחנכים, כדאי לדעת את זה, שלפעמים מחנכים לחומרת העבירה עד כדי שמייאשים מן התשובה. אבל מי שעושה כרגע, אין תיקון, אז מילא אני אבוד, כן? צריך לדעת מזה, שיצטוון, כן? ויעבור על מצד השמחה בחלקו, שנצטוונו עליה במאמר, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. ועל ידי זה, ימעט השבח שעלה לשבח על טובת האלוה, כי השבח הולך אחר השמחה, ואז יתקיים בו מה שנאמר, תחת אשר לא עבדת השם אלוהיך בשמחה וכתוב לבב, ועבדת את אויביך. שימו לב שהוא לא אומר שיש מצווה לעבוד את השם בשמחה, אלא זה צריך להיות דבר המובן מאליו. כן? התורה לא אמרה ועבדת את השם אלוהיך בשמחה, אלא הדבר נאמר בדרך השלילה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה וכתוב לבב, קורה כך וכך. מדוע? כי מעלתה של השמחה כל כך עליונה שאי אפשר לצמצם אותה למדרגה של מצווה.
שבמצווה אתה מקיים שתי מצוות, אחד
המצווה
ואחד השמחה של המצווה?
לא, יש שמחה של מצווה, זה כן. עכשיו יש ב... כן, אבל זה בתהילים, לא בתור. יש בארי, אומרים שכל המדרגות, הארי אמר על עצמו שכל מה שהוא השיג מבחינה רוחנית, הוא השיג הרבה, כן? זה בזכות זה שהוא קיים מצוות בשמחה. אז זה קל, קל להיות כמו הארי, תקיים כל המצוות בשמחה, תהיה כמו הארי.
אין מצווה ושמחת בכל עשור משם.
הוא הביא את זה, זה על אכילת המעשרות. כן, זה, זה אחרי חלוקת המעשרות. כן, אז יש מצוות ושמחת בכל הטוב שנתן לך. כן, אבל מה שאומרים חסיד ברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אין לזה מקור מפורש. אז זה לא משנה, צריך להיות בשמחה תמיד. ראיתי בספר עונג יום טוב שכתב אחד מחסיד ברסלב בשם רב אפריימל לפני 60 שנה. הוא שואל, מניין לו לרבנו שמצווה גדולה להיות בשמחת אביו? מניין לו לרבנו? רבנו זה רבי נחמן ברסלב. אז הוא אומר פשוט, אם אדם לא שמח אז הוא עצוב. אם הוא עצוב הוא יכול להגיע לדיכאון, אם הוא מגיע לדיכאון הוא יכול להתאבד, והתורה אמרה וחי בהם ולא שימות בהם, ומצוות וחי בהם דוחה 610 מצוות שבתורה, כי הרי יש רק 3 מצוות שעליהם נאמר יהרג ועל יעבור. אם כן, המצווה להיות, העניין של להיות שמח כדי שלא ישלח יד בנפשו, שקולה כנגד 610 מצוות שבתורה. כן, זה מצווה גדולה. כן, הוא רצה לתרץ את הקושיה, כן, זה ליטאי, קשה לו. כן, שאלתי, כן. זה החידוש על הליטווק, כן? הליטווק לא יכול לסבול את זה, שיש מצווה להיות בשמחה. והשמחה זה להיות במצווה. לא יודע. כן.
הרב, השמחה זה לא
הרגשת ההשתתפות. הגאון מווילנה אמר שהמצווה הקשה ביותר בתורה זה המצווה להיות 8 ימים רצופים בשמחה בחג הסוכות. אז תגיד לי מאיזה ארץ היה הגאון מווילנה. כן.
שמחה שאנחנו מדברים זה לא הרגשת השותפות, זה לא בעצם הרגשת השותפות למצווה?
השמחה זה שלמות. זה גם שלם, השיג את מבוקשו, זה השמחה. נתמלא חסרונו. יש משהו אחר, ססון, כן? ססון ושמחה. ססון זה שאדם יודע שעוד מעט הוא ישיג את מבוקשו, הוא בדרך, לא ישיג עדיין, זה סס, כן? סס אלי קרב, כן? הססון זה הדרך אל המבוקש. השמחה זה כאשר השמחה, המבוקש כבר הושג. שאלה?
בוא נגיד שאדם עושה מצווה וזה צהר נקיון מצווה הזאת, נגרמים לו ברגע שהוא עושה עוד ממש הרבה
הפסדים, הרבה נזקים וכל מיני דברים כאלה. באותו
יום
לא סובל. אז
בוא נגיד שהוא לא עושה
בשמחה,
עושה את זה
למרות העצבות. אבל הוא שמח שהוא עושה,
הוא שמח ועונה לעצמו בכנות לא.
אז סימן שהוא עוד לא עבד על עצמו כראוי. נו,
אז המצווה שלו כאילו מה קורה איתה? מה המצב שלו?
זה שמחה, זה מצווה סוג ב', אבל זה קשר. כן? זה אפשר לשלוח לתעשייה. כמו הפירות. לא, יש מצווה להיות בשמחה בחג הסוכות, עכשיו בחגים. בחגים זו מצווה דאורייתא. אתה חייב להיות שמח. אבל איך שמחים? אז יש לזה ביטוי על הלכתי מעשי, אין שמחה אלא ביין. כן, זה לגברים. כן,
מה? הביטוי של השמחה,
הביטוי של השמחה, יש ביטוי מעשי, אתה שותה יין בחג. כן?
יש מצווה
לברך ברוך דיין
המת בשמחה, נכון?
נכון.
אז מה זה אומר? אני לא צריך להיות עם חיוך על הפרצוף ולשתות יין.
לא, יש שמחה שהידיעה את הנהגת השם, אבל יש שמחת החגים שהשמחה לשתות יין. כן? ולנשים בגדים ותכשיטים, ולילדים כליות ואגוזים. כל אחד לפי עניינו. מעניין, לא אמרו שיש שמחה שיוסיף עוד דף גמרא. לא אמרו את זה, אמרו דברים חומריים.
מצוות לאף מהמענים.
לא, אבל המצווה פה היא מצווה לשמוח, מצווה ליהנות מזה. כן, כן, אבל זה לא נכון. כי כל אחד שמח בדבר אחר. נשים אין דרכן לשתות יין, זה לא דרכה של אישה לשתות הרבה יין, ולכן זה לא, אפשר להגיד זה השמחה, זה אפילו מגונה, לכן גם נשים פטורות משתיית יין מרובה בפורים. סליחה? אבל זה לא דרכו של ילד לשתות, לכן גם לא נותנים בשבוע שחל בו תשע באב, לא נותנים יין הבדלה לילד שמה מתרגל. אז כל אחד לפי מה שראוי לו. לכן יש מצווה ברגל, כלומר לכבוד הרגל, לקנות לאשתו או בגדים או תכשיטים.
מה זה צריך לשתות?
אל תהיו רעים. רגע, לחוף? מה? לא שומע.
לא הייתה מצוקה של תורה נתנת
כאן. הדרכה רוחנית.
לא. זה איזשהו מקום חומרית שלא...
זה בדיוק זה. זאת אומרת שהתורה היא מלמדת את אמונת הייחוד. ייחוד השם. מה זה ייחוד השם? מונותאיזם אמיתי. שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל. בשביל רוחניות לא צריך בשביל זה להיות יהודי, מספיק להיות דתי. לא להעלות אלא לאחד, זה נקודה אחרת לגמרי. זה לא לרחן את החומריות, יש קשר לעשות את החומר לרוחני, לא הכוונה, אלא לאחד את החומר עם הרוח, ואז מתגלה מדרגה אחרת לגמרי של חיים הנקראת קדושה. הקדושה איננה רוחניות ולא חומריות, אלא נוכחות השם דרך האחדות הזאת. לכן הזוהר אומר שכינתה לשריה באתר פגים, אין השכינה שורה במקום פגום. לכן כהן במקדש, אם הוא בעל מום לא יכול להקריב. מה אכפת לנו שהוא בעל מום? מה, חסרה לו אצבע? אז מה, אבל הוא תמיד חכם גדול, הוא צדיק. כן, אבל חסרה לו אצבע, אז הוא לא שלם. הוא לא שלם, אין קדושה.
אבל לא יכול לקבל תרומות מעצמו.
כן, אבל בקודשים הוא לא יכול, קודשי קודשים הוא לא יכול לאכול, נכון? יש איזה חיסרון, זה מבטא משהו. מה? פיזי? זה לא מעיד על מום רוחני, זה עיכוב בחלות שלמות החיים עליו. ולכן, אין כל הקדושה שורה עליו, לכן הוא לא יכול לשבת בסנהדרין. הרב משה פיינשטיין זצ"ל לא רצה שישימו לו בטריה בלב, קוצב לב, מה שנקרא, כי אז הוא נפסל מלשבת בסנהדרין. מה זה? לא, אבל הם מעלים אותו. חוץ מזה עתידה ארץ ישראל. טוב, מה? כן, תראה, סך הכל, אם גור יהיה נשיא והוא ימות, ואז ליברמן יהיה נשיא במקומו, וכיוון שהוא יהודי אורתודוקסי, דבר ראשון שהוא יעשה, הוא יספח את ארצות הברית לישראל, ואז יהיה חייב בתרומות ומעשרות דאורייתא שם. ואז בכלל שמיטה תהיה דאורייתא לכל הדעות, כי רוב יושבי העליה. בסדר, יהיה בסדר. טוב, זהו.